אבל אז אולי לפעמים אני לא מוכה בידי דברים שכן צריך, וגם, ובעיקר, אני מאפשרת לעצמי להיות יותר מושפעת מזה, וגם אולי לאחרים שלא שמים לב שיש פה איזושהי בעיה, ואין תגובה, אז בכלל לא רואים, ואז מגיע הדבר יותר חמור, וגם אז לא. ואם כן מעוררים את תשומת ליבם, אז פתאום אומרים, רגע, וואלה. אז אני חושבת שזה חשוב, שוב, קודם כל לעצמנו, כדי שאנחנו פחות נהיה מושפעים. ואיפה שאפשרי, בדרך הנכונה, כן, אני לא אמרתי שבכל מקום צריך להרים עכשיו שלטים ולהפגין. אבל בדרך הנכונה צריך לדעת גם איפה לנסות לעמוד על הדברים ולהסב תשומת לב. גם בשביל להתפלל, גם להתפלל על עם ישראל, על המורכבויות האלה, ושעם ישראל ידע להבחין ובעולם כולו, באמת בין הטוב והרע, בין הנכון והלא נכון, בין האמת והשקר, אז אפילו רק בשביל להתפלל, ובאמת לראות שלתורה שלנו יש אמירה בעניין. התורה היא לא רלוונטית רק לדור מסוים, היא רלוונטית לכל הדורות, לכן יש איסורים שבדורות קודמים בכלל לא הבינו למה הם נאסרו, והיום לצערנו או לא לצערנו אנחנו מבינים למה. ולתורה יש אמירה גם בצורת איסורים ומצוות, אבל לא רק בצורה הזאת, בצורת הבנת הטבע הנכון והגישה הנכונה לחיים בכל תחומי החיים וגם בתחום הזה. כשבעצם שוב יש הרבה עוד מה ללמוד, ואני מתארת לעצמי שכל הזמן זה רק ילך ויגבר, בגלל שככל שהדברים, לא יודעת מה לקרוא להם, דרך אגב, אני כל הזמן אמרתי לכם על הפרוגרס, ופרוגרס זה משהו שמתקדם, זה קדמה, ודווקא אנחנו לא רואים בזה קדמה, אנחנו רואים בזה איזושהי נסיגה. האמת היא שבסופו של דבר הכל יוצא לטוב. אבל אני מתארת לעצמי שהשאלות והקשיים והדברים שאנחנו נתקלים בהם רק ילכו ויהיו יותר מורכבים. ולכן המודעות וההתעוררות היא נכונה, והידיעה של התורה שלנו יש מה לומר בזה היא נכונה. וכן, תצטרכו כל הזמן להמשיך ללמוד ולשמוע מהמקומות הנכונים, מה הבעיות עם זה ומה יש לתורה שלנו להגיד. מאוד ממליצה, אתם הולכות לכנס אבן ישראל?
אנחנו עדיין קוראים פה, אנחנו לא
קוראים. בואי נעים בשבוע הבא, אנחנו עושים פה. טוב, שנה שעברה דווקא המדרשה הגיעה. דווקא יש כאלה שהיה להם מה להעיר על זה שהמדרשה הגיעה. חשבו שזה אולי צעיר מדי, אני לא חושבת.
זה רק למורים. זה
רק למורים. כאילו מורים השיגו להם גמול השתלמות וכדי שידעו להתמודד עם התלמידים, בסדר?
רוצים לעבוד, כן?
אז אני מאוד ממליצה. אני אולי אצליח להגיע
לרשע.
מאוד חשוב. למה, מה? על מה? על זה שבנות מדרשה? כי יש כאלה שחשבו שזה צעיר מדי. סתם, אחת ראש מדרשה אחרת אמרה לי את זה. לא משנה, אני לא לגמרי מסכימה עם זה, אני חושבת שפוגשים את זה ואין מה לחכות. אין
מה
לחכות.
איך?
את שואלת אם הכנס הזה רלוונטי למי שהולך ללמוד חינוך? ברור. אני חושבת שהוא רלוונטי לכולם. כולנו בסוף מחנכים גם של עצמנו, גם בעזרת השם של הילדים שלנו, וגם, שוב, אנחנו מצויים בחברה. אני לא חושבת שזה נכון להגיד את זה, שזה רק למורים. בכל אופן, שנה שעברה היה כנס מצוין, הייתי בשני הימים בצורה מלאה, חלק מהדברים כבר הכרתי אומנם, אבל אז מה, והסדר שזה עושה בדברים, והם מומחים לנושאים האלה, גם מהצד התורני וגם מהצד הלא תורני. השנה, אולי אני אוכל לבוא ליום אחד, ליומיים בוודאי לא, אבל אני ממליצה, ואני אומרת אותם, בסדר, בשבועות שוויון יש מועדון של פעם בחודש, ערב, הרצאה של מישהו בנושא הזה, לפעמים שוב מהצד התורני, לפעמים מהצד הלא. יש, ברוך השם יש. הרע שעושים מי שמוביל דווקא את הקו הבעייתי הוא רע שיותר גדול, אז לא תמיד יודעים. אבל יש, ולא חסר איפה להתעדכן, והראיתי לכם את החוברת שהרב לוינשטיין, יש עוד חוברות, והוא כל הזמן מוציא עוד. ויוצאים עוד, בסדר? אמרתי לכם שעכשיו היה סדרה בניר, שאחי נתן בנושא של המגדר, ועכשיו הוא נותן סדרה על נושא של לימוד תורה לנשים, שעוד מעט זה יעלה ליוטיוב. זה מה שאני מכירה, אני יודעת, וברור לי שיש עוד גם שאני לא מכירה. ובטח יש עוד ישיבות שנתנו על זה וזה עלה לאתרים שלהם, אני לא מכירה את הכל, אבל יש. עכשיו, כמו שאמרו לכם, בטח אני מתארת לעצמי, שאמרו לכם פה גם בשיעורים אחרים ובנושאים אחרים, שבסוף בשנה, שעוד בחלקה לפעמים נמצאים בפסיכומטרי ועסוקים בעוד דברים בחיים, לא באמת אפשר ללמוד את כל התורה על רגל אחת. אז השנה הזאת כן נותנת הרבה, הרבה לימוד, והרבה ידע והרבה גישה והרבה לדעת איך ללמוד, ואני חושבת שבעיקר, נדמה לי, שבעיקר הרבה הרבה חוויה של התעלות, שבעזרת השם תשפיע על הכל, אבל אולי משפיע גם על אחר כך על הרצון והיכולת בהמשך, בהמשך החיים לא לעזוב את זה. אז כמובן שאי אפשר בהמשך החיים לרוב, לפעמים אפשר, אבל לרוב אי אפשר להתפנות למסה כזאת של למידה וחיבור, אבל אפשר לגמרי לפנות זמנים, בין אם זה הליכה לשיעורים, בין אם זה לימוד עצמי, לימוד בחברותות, ואפילו כשאין משהו קבוע אבל פתאום מרגישים שמשהו, אז יודעים מה, איפה אפשר לחפש וכו'. אז אני אומרת אותו דבר בנושא הזה, ובנושא הזה עוד השנה לצערי המעטנו, גם ממה שכן כבר קיים בסדר הרגיל אנחנו המעטנו. אז אני אומרת שבאמת הדברים האלה כן צריכים להמשיך ללוות. אני אסכם לפני שניכנס לדף עצמו. סתם אני אספר לכם שאתמול התחיל להיות מופץ איזה מכתב שכתבו בבית ספר בהרצליה, בית ספר יסודי בהרצליה, להורי תלמידי כיתה ב', מכתב אמיתי, כן, לא, הורי תלמידי כיתה ב', שאחד הילדים, בני 8, אני מזכירה, כיתה ב' זה 7-8, משהו כזה, אחד הילדים הבנים, כמובן בית ספר מעורב, אחד הילדים הבנים כנראה לא מרגיש טוב בתור בן ורוצה להיות בת, ואני לא יודעת אם הם מתכוונים כבר לעשות ניתוחים או מה, אבל ההורים ישבו ועברו תהליך עם הצוות הייעוצי והפסיכולוגי של בית הספר, ומעכשיו ירשו לבן הזה לבוא עם סמלה, וצריך להתייחס אליו בצורה שבה הוא דורש, זאת אומרת, אם הוא רוצה שיפנו אליו בצורת נקבה, אז יפנו וכו'. למה כתבו את המכתב הזה להורים? כי כתבו להורים שכדי שהכיתה תקבל אותו כמו שצריך, הולכים להכניס, היום, מחר, לא יודע בדיוק מה, הולכים להכניס, מביאים שיחה של מישהי שעברה תהליך כזה, ויחד עם פסיכולוגית בית הספר, יועצת, לא יודע בדיוק מי, הולכים להיכנס למשך שעתיים כדי להכין את הכיתה לדבר הזה ולקבלה ולהכלה של כל דרך וכל צורה וכו'. מאוד מבקשים ההורים לא לדבר עם הילדים לפני, כדי שזה יעשה בצורה אחראית ומבוקרת על ידי גורמים מקצועיים, אבל שההורים ידעו שזה מה שהילדים הולכים לעבור בבית הספר בימים הקרובים. אז קודם כל סתם אני אומרת לכם שהדברים הם לא פשוטים והם קיימים. מעבר לזה, אבל אני כן אגיד שאחת החברות המרכזיות והפעילות, אני חושבת שסיפרתי לכם עליה כבר, היא סגנית מנהל בבית ספר מאוד תיכון, מאוד חילוני בהוד השרון, ברמת השרון, שהנושאים האלה מאוד חזקים שם, והיא בזהירות בכל הנושאים הדתיים, וגם בנושא הזה היא פועלת מאוד יפה, אבל מאוד מאוד בזהירות, וכמובן היא לא כל דבר יכולה להגיד, בטח לא בכל צורה, ולפעמים היא נאלצת לאכול גם דברים שקיימים שאין מה לעשות. והיא סיפרה שהמכתב הזה התפרסם גם בקבוצת המורים של בית הספר שלהם או משהו כזה, ושפנו אליה כמה מורות, כמובן לא דתיות וכו', מזועזעות עד אם כן נשמתן. מה שמראה שוב שבסוף המקום הבסיסי, הטבע האמיתי הזה זועק, זה מורות שכן נאבקות על החופש לכל אחד, על הפמיניזם, על ה... בסדר? וזה ככה, אני כתבתי לה שתנצל את ההזדמנות הזאת להגיד להם, הנה הדברים שאתם כן דוגלות בהם וכן אומרות בואו נהיה מכילים, אז שתבינו לאן זה מגיע, זה לא רחוק, זה לא התדרדרות עתידית עוד 100 שנה. זה משהו שקיים עכשיו, צריך לנצל את זה. סתם היה עוד מישהי ככה רצתה להגיב על זה, שהכלל אומר היום שילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. כן? אז עד גיל 9 הוא לא חוצה כביש לבד. אבל לפני כן הוא יכול להחליט לשנות את המין שלו. כן? ויש פה אבסורדים, כמובן לא קטנים. אז אני לא באה להגיד את זה כדי להפחיד, וכדי להגיד שהכל רע, אנחנו כל הזמן טענו, שהכל בא בסוף לבירור, ובסוף כולם מתוך רצון והבנה, וגודל יבחרו במקום הנכון, לא רק בגלל שככה היו הסבא והסבתא שלנו, אלא גם בגלל זה, אבל גם בגלל שזו האמת וזה הנכון, והארץ תמלא דעה את השם. בסדר? זה ברור שזה הכיוון. כן? בכיוון הזה יש לפעמים גם סטיות או נסיגות או עצירות, וגם דברים שהם קשים להתמודדות, וגם זה שאנחנו אומרים שבסוף זה בא לבירור ולטוב, זה מצד אחד כדי, א', זו האמת, בית, באמת אנחנו צריכים להתעודד ולא להתייאש, אבל אסור שזה יביא אותנו למצב ש... טוב, כבר אין מה לעשות עם זה מרוב שזה רע, או ברור שבסוף יצא טוב, אז אפשר לשבת על זרע הדפנה. אז לא, אי אפשר לשבת על זרע הדפנה. קודם כל אני אומרת לעצמנו, כי הדברים האלה בסוף נוגסים גם בתוכנו. לעצמנו, לילדים שלנו, ולכל מה שאנחנו כן מסוגלים להציל. וזה, וגם כדי שבאמת כשתהיה, כשכבר יש בחלק מהמקומות התעוררות, בחלק אין, בחלק זה עוד לא בדרך, אבל כשתהיה התעוררות שיהיה לאן לחזור, שיהיה במי ובמה להאחז, שיהיה איזשהו אור שכן רואים אותו. יש כל מיני אנשים חוזרים בתשובה שמספרים שהנשמה שלהם זעקה למשהו אחר, והדבר האחרון שהם חיפשו זה ביהדות. מדברת על יהודים, הלכו לחפש במזרח ובנצרות ובאסלאם ובכל מיני מקומות, בבודה וזה, בסוף הם הגיעו ליהדות, אבל זה הדבר האחרון שהם חשבו עליו, היהדות, כי זה נראה להם לא. ואנחנו צריכים לדאוג שזה יהיה, שכשאנשים כן מתעוררים והנשמה שלהם מחפשת, אז כן, הם יראו אור גדול במקום הזה של התורה, של שומרי התורה וכו'. ועל זה יש לנו אחריות, זאת אומרת, אין לי אחריות מלאה אם מישהו רואה בי חשוכה ופרימיטיבית, אבל יש דרכים להראות שפה יש איזושהי אמת שמחזיקה בנעימות, וזו תורת חיים, והיא לא מנוגדת לחיים, היא לא סותרת את החיים, הפוך, היא זאת שמורת את החיים למילואם באמת, ולטוב ולשמחה. הגלות, אחת מהסיבות, אנחנו לא למדנו השנה גאולה, אבל כשלימדתי גאולה הבאתי הרבה מקורות על זה, שאחד מהדברים שקרו זה שבגלות באמת התורה הייתה ארבע עמות של הלכה, והיא הייתה מאוד נמוכה. והגלות עשתה את האנשים מאוד מאוד עצובים, ולכן היה נראה למי שקצת מרד שלהיות יהודי מאמין, להיות יהודי שומר מצוות, זה להיות באמת מסכן, באמת חשוך, באמת מדוכא. ואנחנו צריכים לדאוג שירו שהיהדות בארץ ישראל היא יהדות שמחה וטובה ושל עושר ושל מקום לכל כוחות החיים בצורה הנכונה, אבל מקום לכל כוחות החיים ולא הפוך. וכן, זה אנחנו יכולים לדאוג קודם כל באיך אנחנו חיים את הדברים. זהו, אז בואו ניכנס. אז קודם כל המקום הראשון, למי שיש ומי שאין, תסתכל עם מישהי אחרת או מה. מי שלא, אז תקשיב. אז אני קודם כל, המקום הראשון שקראנו אותו פעם קודמת, נקרא אותו בזריזות, וככה אני אגיד מה שאני רוצה ממנו, למרות שכמו שאמרתי, יש מה להעמיק בו עוד. התכונה של הגבר היא בנויה לבוא לאשורו על ידי הוספת תרבות ושכלול מדעי ואומנותי. התכונה של האישה היא בנויה להיות הולכת ומתפתחת דווקא מתוכיותה, בלא עמל של ספרים, וכל המלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. כל קלקולי החיים באים, ועל כל פנים רבים מהם, מזה שאיש רוצה ללבוש בגדי אישה, לגדול מאליו כצמח השדה, במובן הרוחני והמעשי, והאישה חפצה ללמד ולכבוש, ללמוד ולכבוש. יבואו ימים ויכיר העולם את אביתותו, ויחזיק כל מין במידתו, ואז יהיה לנו מין אנושי ממוזג, שהטבע הבריא כשהוא לעצמו מצד האם, והופעת רוח הפועל והמחפש מצד האב, שניהם כללו את יופיו. אז קודם כל אומר לנו הרב שיש הבדל משמעותי ומהותי בין איש לאישה. זה קודם כל הנקודה הראשונה. בסדר? יש הבדל מהותי בין איש לאישה. זה בא לידי ביטוי בתפקידים, בתכונות, בתפקידים, בסדר? אבל ההבדל הוא קודם כל מהותי. יש הבדל מהותי בין איש לאישה. והאמת היא, אני קופצת למשפט האחרון, ששניהם כללו את יופיו. זאת אומרת, הטבע הבריא כשלעצמו הוא כשיש את חלקי האישה ויש את חלקי האיש. ככה העולם מתקיים בבריאות, בטוב, בנכון, מגיע ליהודו המלא. כשיש איש ויש אישה, כשיש בעולם כוחות נשיים וכוחות גבריים, ככה העולם מגיע ליהודו. יש פה, יש בעוד מקומות, אבל גם פה בפסקה הזאת יש עוד הרבה עומק למה זה האיש ומה זה האישה, וכמו שאמרתי, אני לא נכנסת עכשיו להכל. אני רק רוצה להיכנס לדבר אחד קטן, שהוא אומר פה, ואני גם אמרתי פעם קודמת, שלגבי לימוד תורה, הסברתי את זה קצת פעם קודמת, יש עוד מה להעמיק בזה, אנחנו לא נעשה את זה כרגע. אבל לא להבין מזה שלאישה אסור ללמוד תורה. זה ממש לא נכון. השאלה היא דרך הלימוד. בסדר? כמו בדרך החיים. והאיש דרכו יותר לכבוש, רק שנייה, לאתגרים מורכבים ולכבוש אותם, להסתער עליהם ולכבוש. זה דרכו של האיש, גם במלחמה, גם בלימוד, וגם בכלל בחיים. ולא רק זה, האיש הוא יותר חוץ, בסדר? יותר התעסקות עם חוץ, זה לא רק יותר התעסקות עם חוץ בחיים. אלא באמת, והוא גם קונה לעצמו את אותם דברים טובים ואת אותה עבודת המידות וקרבת אלוקים בעזרת דברים מבחוץ. זה לא רע. אנחנו לא באים להגיד, אני מההתחלה שאנחנו עוסקים בנושא הזה. אין רע וטוב בין האיש לאישה. אין יותר טוב מהשני. אין תחרות. זו דרכו והיא נכונה, טובה ומצוינת לו. לא. ודרכה היא יותר פנימית. התכונה של האישה היא בנויה להיות הולכת ומתפתחת דווקא מתחיותה. לכן יש דברים בעבודת השם שאלה באים בצורה יותר טבעית. היא יותר פנימית. והיא יותר זורמת והיא מגלה את הטוב הזה מתוך עצמה. לכן גם ההבדל בסגנון הלימוד ובסוג הלימוד וכו'. אני עוד שנייה אתן לך לשאול, אבל אני רק אומרת מראש, אם השאלה היא בנוגע ללימוד תורה לנשים, אז אני לא אתעסק איתה עכשיו, למרות שיש לי הרבה מה להתעסק איתה, ויש גם הרבה שעוד יותר, הרבה יותר מבינים בזה ממני, וכדאי לשאול אותם. אני לא הולכת להתעסק עם זה, הסיבה היחידה, בגלל שאני צריכה רצף של כמה שיעורים כדי לעסוק בנושא הזה, אוקיי? ואם אנחנו נתעסק עם זה, אנחנו לא נגיע לעוד דברים פה. זו הסיבה היחידה, אבל זה לא שאין, שיהיה ברור. ואני אמרתי בתחילת השיעור, אמרתי את זה גם שיעור קודם, שאח שלי, הרב נועם, ראש הישיבה בניר, עכשיו מסיים לתת סדרה בנושא הזה בישיבה. כשהוא יסיים את הסדרה, היא תעלה גם ליוטיוב של הישיבה. אפשר להקשיב לזה שם, ולא חסר, גם את הרבנית נעמה, לא חסר את מי לשאול, גם אני מוכנה בשמחה. בסדר? אם תרצו לבוא אליי, לא יודעת מה, בסדר?
כן, אנחנו מדברות כל כך וזה לא מגלה. למה אתם מבקש פסוק שומר מהתפלות? כאילו,
זה משהו. אז אני אמרתי שהכוונה לצור... מה זה טיפלות? טיפלות זה לא אומר שזה אסור. מה זה אומר? שבעצם הוא עושה משהו שלא קשור אל... אני מנסה ללמד אותך, להיות אותי, בסדר? להיות ציירת. זה לא אני, זה לא מותאם לי. זה טיפשי, זה לנסות ללמד אותי לעשות משהו שהוא לא אני. משהו חיצוני לי, בסדר? וכשהוא מדבר על לימוד תורה פה, הוא מדבר על לימוד תורה, זה לא של הרב קוק הרי האמרה הזאת, כן? זה ציטוט. כשמדברים שם, נדמה לי בגמרא, אני לא בטוחה ב-100%, על הנקודה הזאת של מלמדת טיפלות הכוונה ללימוד המוכר לגברים בבתי המדרש. זו דרך שלא מתאימה לנפש האישה. לא שהיא לא מסוגלת לזה שכלית, לא שהיא לא יכולה, היא יכולה. אין שאלה בעניין. יכול להיות שגם יש פה ושם נשים שדווקא הם יאהבו ללמוד בצורה הזאת ויהיה להם טוב, וזה בסדר. בסדר? אבל באופן כללי צורת הלימוד הבית מדרשית היא לא מותאמת לנפש האישה בהכללה. אמרנו שיש הרי מנעד ויש הכל. לא, אף אחד לא אמר שזה אסור. זה טיפלות. בסדר? זה טיפשי ללמד אותי משהו שגם ככה. תלמדי אותי עכשיו איך לטפס על הרים מאוד גבוהים. אני לא אעשה את זה, אני לא אגיע לזה. לא, לא חבל על המאמץ, על הזמן. את מבינה מה אני אומרת? בסדר? אז ברור שתורה זה משהו אחר וכו'. אבל אף אחד לא אמר שאסור. ואף אחד לא אמר שהיא לא חייבת בלימוד אחר גם, ושהיא לא זקוקה לו. הצורה הזאת פשוט לא מותאמת לה. ופה ושם יש נשים שזה גם כאן יכול להיות מותאם להם, וזה בסדר. והן לא צריכות להרגיש עם זה רע, והן יכולות גם לעשות את זה. השאלה, מתוך מה הן עושות את זה? מתוך רצון להיות כמוהו? או מתוך רצון שזה באמת, זה מה שמתאים לה, והיא רוצה, היא רוצה להתגדל ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. השאלה, לאן זה מביא אותה בסוף? אם באמת הלימוד הזה מקרב אותה לקדוש ברוך הוא? או נותן לה אני ואפסי עוד, הנה גם אני יכולה. השאלה אם זה מרחיק או מקרב. אני אמרתי פה, אני צריכה להיזהר עם האמירה הזאת, כי היא הכללה והיא ממש לא נכונה לגבי כולם. אבל אני ראיתי, ואני לא היחידה שראיתי, שראיתי את זה מאוד, תופעה שהרבה פעמים במקומות כאלה שלומדים בצורה הזאת, ושוב, זה הכללה, אל תקחו את זה, בסדר? לכל מקום. אני מכירה גם כאלה שלא, בסדר? אבל שאתה לא רואה התקדמות בהקפדה, לפחות מה שאתה רואה כלפי חוץ, ואפילו לפעמים הפוך. בסדר? זאת אומרת, אני הייתי מצפה שככל שלומדים יותר תורה, יש יותר הקפדה לדוגמה בנושא כיסוי ראש. בסדר? ואני רואה קצת הפוך, לצערי. שוב, זה הכללה. בסדר? יש כאלה שממש לא. בסדר? אבל הפוך, אז צריך לראות מה זה עושה לך ומה זה. אבל כהכללה, כהכוונה כללית לעולם הנשי, יש צורה אחרת של לימוד, שמרוממת אותנו ומחברת אותנו לקדוש ברוך הוא, גם של עשייה. בסדר? למה האישה פחות מחויבת בתפילות ואיש יותר מחויב בתפילות? אצל אישה, אבא שלי תמיד היה אומר את זה, שכשהוא רואה ככה מרחוק, היה עושה פעם הליכה עם אמא שלי, ובאולפנה היו בנות שהיו מתפללות בחוץ, מחוץ לאולם של התפילה. והיה רואה מרחוק ככה את הבנות בתפילה, הוא אומר, אין, תפילה זה עבודה טבעית של האישה. והרי זה ידוע על דורות על דורות, שנשים לא ידעו קרוא וכתוב, היו עומדות מול המזוזה ומתפללות כל יום. בסדר? זה משהו מאוד, ואצל האיש צריך לדאוג שהוא יעשה את זה, כדי שבאמת הוא יגיע לחיבור הזה אצל האישה. אפילו תוך כדי דברים, סתם אני אומרת על עצמי, תוך כדי זה, אפילו לא תפילה כתובה, שאת מדברת עם הקדוש ברוך הוא, כאילו, זה בא בצורה יותר טבעית, בסדר? ועוד דברים. בכל אופן, בואו נחזור לנושא שלנו. אז אני אומרת שקודם כל צריך לדעת שהאיש והאישה הם שונים. יש נשיות שהעולם זקוק לה, יש גבריות שהעולם זקוק, ביחד זה מגיע לעולם השלם, גם באופן פרטי וגם באופן כללי של העולם. האישה יותר פנימית, האיש יותר חיצוני, אין אחד יותר מהשני, את הכל אנחנו צריכים. וחלק גדול מאוד מהקלקולים שיש לנו, זה בעקבות זה שאיש רוצה להיות אישה ואישה רוצה להיות איש. גם אם זה לא בהגדרה הזאת. גם אם אישה לא אומרת אני רוצה להיות גבר. אבל למעשה היא מנסה. היא מנסה לקנות לעצמה את התכונות האלה, היא מנסה להחליף אותו, היא מנסה להיות כמוהו, היא מנסה... זה, אז חלק גדול מהקלקולים בעולם, אפילו אולי קלקולים שלא היינו חושבים במיידי שהם שייכים לזה, שייכים בעצם לזה. ואיך אנחנו נתמודד עם זה? כשנחזיק כל אחד במידתו, כשכל אחד ירצה להיות הוא. אני ארחיב ואומר, אני ארשה לעצמי להרחיב ולומר גם על פי עוד פסקאות אחרות של הרב קוק, שכך נכון גם לגבי דברים אחרים. זאת אומרת, אני צריכה למצוא איפה הנקודה האמיתית שלי כתוספת לעולם. למשל, באיזה מקצוע אני הולכת ללמוד, למשל, באיפה אני הולכת לגור, למשל, בסדר, בכל מיני דברים, מה נכון לי? לא בגלל שזה נכון לחברה שלי או לאחותי, זה אומר שזה נכון לי. לא בגלל שזה נחשב יותר, זה אומר שזה נכון לי. לא בגלל שיש יותר כסף, זה אומר שזה נכון לי. ואפילו, לא בגלל שזו שליחות יותר גדולה, זה אומר שזה נכון לי. בסדר? אפילו אם זה שליחות, זאת אומרת, באמת אני עושה את זה לשם שמיים. אבל זה שליחות שלא מתאימה לי, זה אומר שאני לא אעשה אותה כמו שצריך, זה אומר שלא יהיה לי טוב, אני אהיה מדוקק. זה אומר שזה לא השליחות שלי. עכשיו, נראה ששליחות של, אני לא יודעת מה זה נראה הרבה יותר טוב, להיות חייל קרבי זה השליחות הכי גדולה. זה שליחות עצומה, אבל יש עוד הרבה שליחויות עצומות לא פחות בעולם. אלא מה? שסביב זה יש יותר הוד, ובצדק גם. אני לא רוצה להפחית את ההוד שיש סביב זה, כן? אבל זה לא אומר, אני כמה פעם עשיתי שעות חינוך בסביב חנוכה, על מי הוא גיבור, בסדר? והבאתי באמת אנשים, הבאתי כל מיני דמויות עם מה שהם עשו, ובאמת גם אנשים שלצורך העניין, בסדר, מסרו את הנפש ונהרגו בקרב. כשאני באה ומראה על עוד מישהו אחר שהוא גיבור בתחום אחר, זה לא כדי להפחית ממנו, חס וחלילה, ממש לא. זה רק כדי להראות עוד דרכים שיש. ולפעמים אפילו אני ארשה לעצמי לומר שלפעמים יש דרכים שאפילו יותר קשה בהם להיות גיבור, ואז הגבורה יותר שווה. למה? כי לא כולם יודעים ורואים את זה, כן, סביב זה עוד כזה גדול. וסביב המשהו שיש עוד, אני לא חושבת, חס וחלילה, אני לא חושבת שמישהו עושה את הדברים האלה בגלל שסביב זה עוד. אבל בסוף הוא מקבל גם את זה. בסדר? ולפעמים יש שליחויות שהן יותר מאחורה, ולא כולם יודעים על זה, ואין לזה כזאת תעודה. בשמיים יש לזה תעודה. בסדר? וגם לי טוב עם עצמי, כי עשיתי משהו שבאמת יש לי סיפוק ממנו וטוב לי עם עצמי, עשיתי אותו כמו שצריך כי זה מתאים לי. בסדר? נכון, לא כל העולם יודע על זה. לא עשו עליי כתבות ואמרו לי, בסדר? עכשיו, גם האנשים האלה שעושים דברים שיש עליהם כתבות וכו', שוב, זה לא מפחית מהם, ואני מבטיחה לכם שהם גם עושים עוד דברים שהם גם לא פחות גבורה, שעליהם לא שואלים אותם. בסדר? שהם לא פחות. ולכן כשכל אחד מגיע למיצוי האישי שלו האמיתי, אז באמת לא טוב ולעולם כולו טוב. העולם מקבל את מה שהוא, תורם לעולם, הוא מרגיש סיפוק, הוא מרגיש טוב עם עצמו, עושה את מה שמותאם לו, ובשמיים בוודאי הוא מקבל על זה גם את השכר שצריך, בין אם זה בעולם הזה, בעולם הבא, אני לא אחראית על השכר, אני לא יודעת בדיוק מה הוא, מי הוא ואיך ומתי מקבלים אותו, כן? זה כבר בידי שמיה, אבל זה בוודאי נכון. את רצית להגיד משהו? למה? קודם כל, הקלקולים זה מה שאנחנו מדברים עכשיו. שלא קשורים ישירות? אולי בזה שזה מחצין יותר, זאת אומרת, גם האיש הוא יותר חיצוני והאישה יותר פנימית, אז זה גורם לעולם כולו, אם ההרצה היא רק לדמות הגברית, אז זה גורם שהעולם כולו, הכל צריך להיות מוחצן. ואם זה משהו פנימי, אם זה לא משהו מוחצן, אז אני לא רוצה להיות שם, אז אני לא מעריך את זה. אולי שוב, כמו שאמרתי מקודם, לבלבולים בנושאים אחרים, שרק מה שנחשב אני רוצה להיות, אז כשיש מישהו לדוגמה, תקחי את הצבא. לי יש בן שהחלום שלו היה סיירות, ותמיד דיבר על זה, וגם היה חזק, וברוך השם, גם היום בריא וחזק. ולא משנה, גם זו הייתה נקודה שבה הוא יהיה טוב לעומת אח שלו שטוב ממנו בדברים אחרים, בסדר? לא אגיד את כל הפרטים, אבל כשבאיזשהו שלב, בתהליך של הצווים, גילו לו איזשהו משהו בכליות, משהו אמיתי שקיים, שלא ידענו עליו. לא ידענו עליו כי הוא גם לא מפריע לחיים, בסדר? וזה הוריד לו את הפרופיל בצורה מאוד משמעותית. מסתבר שפעם לא היו מורידים על זה, והיום בגלל כל מיני דברים שקרו בצבא, ואז אנשים טבעו את הצבא, אז היום זה כן עכשיו, והם מורידים את זה, אפילו אם זה אולי לא, זה לא יפריע, אבל בסדר, זה קצת כסתח כזה, וזה זה לא נעים. אני אומרת לך שעברנו איתו תהליך מאוד קשה. בסדר, של הקבלה של זה. הלכנו לרופאים פרטיים כדי לנסות להרער, כי אמרנו לו מה שאתה רוצה, אתה רוצה? נלך איתך עליי, זה היה בסוף. בסופו של דבר זה לא היה יכול לקרות. דיכאון ובושה. בושה בפני החברים, בושה בציבור שלנו, הרי ברוך השם, בגלל מרוב רצון לתרום, אז כאילו אתה מתבייש עכשיו. אפילו, אני שמעתי על זה ואחר כך הראו לי את זה, אפילו זה, של בנות שלא מוכנות לצאת עם בחורים שלא עשו קרבי. עכשיו, אם הוא לא עשה קרבי כי לא מעניין אותו לתרום לעם, למדינה ולארץ וזה, זה משהו אחר, אז אל תגידי, אני בוחרת רק את מי שהלך לקרבי. תגידי, אני בוחרת את מי שאכפת לו מעם ישראל. לא צריך ללכת לזה בכלל טיפ בכללי, בנוגע לדבר הזה. לא לחפש את הביטויים החיצוניים של הדברים, אלא לחפש באמת את המהות, לבדוק מה המהות שעומדת מאחורי זה, ואותה לבדוק. בסדר? אבל אפילו הדבר הזה עכשיו, זה לא עניין אותו אז, בסדר? לא עניין אותו בחורות בכלל אז. אבל זה לא משנה, זה משהו שנושב. זה רוח שנושבת, שבו שווה פחות. שמה הוא השם? זה הקדוש ברוך הוא הביא לו. הוא הזמין את הבעיה הזאת בכליות, הוא הזמין שיגלו את זה, הוא הזמין את זה שהצבא לא יסכים. את מה שהוא יכל ונתנו לו לעשות בצבא, הוא עשה על הצד הכי טוב, מצטיין, תעודות, קבע, בסדר? וזה מדהים, אבל בסוף זה פחות נחשב. כששואלים אותם מה עושה בצבא, בסוף זה פחות נחשב. פחות מסתכל על זה. ואני מסתכל על זה, מה זה נחשב? מה זה זה? את מבינה? אז יכול להיות שזה עוד כל מיני דברים כאלה, שזה שם אותם יותר בפונט, יותר במרכז. זהו, בכל אופן באמת החזרה היא כשכל אחד מכיר את יכולותיו, בלי לנסות להיות מישהו אחר, בלי לנסות להיות מה שנראה, מה שנחשב טוב, מה ש... וכו'. ואז טוב לו וטוב לעולם. אני ממשיכה למקור השני של עניה. הוא בשמה והיא בשמו, יש בו משום דרכי האמורי. יסוד דרך השם הסלולה בישראל היא מילוי החובה. אם דיברתי איתכם על זה שגם בחיפוש חתן, בחיפוש קלה, צריך ללכת למהות, אז הנה, פה ממש הולך איתנו הרב בעניה למהות, אפילו אני אגיד הקודמת לנקודה הזאת של הבדל בין גבר לאישה. למהות הקודמת של איך אני מסתכלת על העולם. יסוד דרך השם הסלולה בישראל היא מילוי החובה. התעודה האלוקית היא מקפת את האדם למלות את תכונתה. נוצר האדם על פי גורלו להיות איש או אישה. היינו למלא תפקיד ידוע בהוויה. השם מייחד את העצמיות של הנקרא. כולל בקרבו את הצד היותר יסודי שבהוויה. כיוון שההוויה היא חובה, עבודה ומשמרת, אי אפשר לעלות על הלב כי אם להתפשט בשכלול החיים שבתוך החוג המצויר מהגורל העליון. דרכי האמורי נוסדו על ההנחה המגושמה שהחיים הם מילוי חפץ, לא מילוי חובה. את החפצים אפשר להחליף. על פי השפעת חפץ יותר מלבב. חיי המשפחה המוטבעים על פי מילוי החובה מכוונים את התפקיד לכל צד. עד אשר עם כל ההשפעות שכל אחד מקבל מזולתו, לא יומר היסוד של ההוויה בתכונת החיים שהוא יסוד השם. מה שאין כן דרכי האמורי. אתרים רק אחרי מילוי הרצון. ועם עדנת הרצון והרמת ערכו, על פי החובה אין להם כל עסק. הם מורים גם להחליף את עצם החיים שלהם. כשהרוח יעלה להיות נוטה לזה, וכל האורחות היותר נלוזות יכולות הן להיות מתפשטות, על פי שילוח רסן מעל החיים, מאין להם תעודה וחובה כי אם חפץ ומילוי שרירות לב. תכונת חיים כאלה מתעתקת מנפש לנפש, באין מעמד הולכת כגלגל לפני סופה ושם רשעים ירכב. בואו נחזור. יסוד דרך השם הסלולה בישראל למילוי החובה. אנחנו באנו, אתם כבר אפשר לקפוץ לזה למקור השלישי במסילת ישרים, שזה ככה יותר מוכר. יסוד החסידות ושורש העבודה התמידית הוא, התמימה הוא, סליחה, שיתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. בסדר? זה שורש ביהדות, וזה שורש מאוד שונה ממה שהיום רווח. היום מדברים על זכויות אדם. זכויות אישה, זכויות להטאבים, זכויות ילדים. בסדר? לא מדברים על חובות. היסוד ביהדות הוא קודם כל החובה. מה זה החובה? חובה. חובה לפעמים יש לזה קונוטציה שלילית. אין, חייבים אותי, לא רוצה לעשות כי חייבו אותי. חובה, הכוונה, ייעוד של העולם, מה אני צריכה לעשות בעולם? למה באתי לעולם? אתם יודעות, יש את האמירה הזאת, של, את השאלה הזאת בגמרא, של האם טוב לו לאדם שנברא או לא טוב לו שנברא. והתשובה היא שטוב לו שנברא, אבל לא בהכרח נוח לו שנברא. יש, זה על פי מדרש כלשהו, אבל יש שיר של מרדכי בן דוד באנגלית. אני לא מבינה אנגלית בכלל. למרות שאבא שלי היה דובר אנגלית ובעלי אמריקאי במקור, ואני לא יודעת כלום. בכל אופן, השיר שלו באנגלית מדבר על הנשמה, כן, נשמה שבאה לעולם שבעצם היא לא רוצה לבוא. היא לא רוצה לצאת, נשמה של עובר, כן, באימו, והוא לא רוצה לצאת לעולם הזה, כי באמת העולם הזה הוא עולם מורכב. הוא אולם לא פשוט, גם בשלבים הכי נעלים שלו. בסוף זה להתמודד עם גוף, זה להתמודד עם יצר. איזה כיף בתוך הבטן של האמא יושב ולומד תורה, כל היום נר דלוק לו ולומד תורה. לא צריך לדאוג לאוכל, לא צריך לדאוג לפרנסה, לא צריך לדאוג לעולם הזה, לא לכלום. הכל מוכן לו. קצת אפשר לשוות את זה למדבר, לעם ישראל במדבר, בסדר? שלכן מפחד מלהיכנס לארץ, להיכנס לארץ זה להתחיל להתמודד ולהתחיל לחיות את החיים. במדבר, אני תלותי רק בקדוש ברוך הוא, יש לי ניסים שמלווים אותי. כמעט ואין התמודדויות, לא בכלל, עובדה שהיה את העגל ואת המרגלים והמלאק. אז היו דברים, אבל הרבה פחות. בסדר? וגם הליבוש של הקדוש ברוך הוא הרבה יותר צמוד, הוא פחות זורק אותך למים ונותן לך להתמודד בעצמך. אז הנשמה אולי מעדיפה לא לעשות את זה, אבל בסוף הנשמה יורדת לעולם. על מנת לעשות בעולם. וזה גם בין החובתו, אני נבראתי עם תכונות ורצון גם, באמת יש לי רצון לעשות. דיברנו על זה כמה פעמים, שלשבת ולא לעשות כלום, זה אולי כיף ונחמד. אבל בסוף, באיזשהו שלב לא טוב לך עם זה. בסוף לבן אדם יש גם יצר יצרני. אדם רוצה לעשות, להתקדם, ליצור, לתרום, זה יצר במובן החיובי של המילה, כן? נבראנו עם זה, על מנת זה נבראנו, אחרת אין קיום לנו בעולם. בשביל מה אנחנו באים לעולם, לא בשביל זה. וזה הגישה הבסיסית של היהדות, שברר לאדם מה חובתו בעולמו. עוד מעט אנחנו נוסיף על זה. אבל קודם כל בואו נעמוד רגע על הדבר הזה. בסדר? אני אגיד בסוגריים, כן, לפני כן, שבעקבות החובות יש גם זכויות. בסדר? והחובה עצמה היא זכות. בסדר? תיקחו את הדוגמה של להיות אימא, של באמת ללדת. מצד אחד, אני אומרת לכם את האמת, מצד אחד יש מצד שאומר, הייתי מוותרת על זה, לא הייתי מוותרת חס וחלילה על ילדים, אבל על זה שאני זאת שצריכה ללדת אותם. זה לא פשוט, חד משמעית, זה לא פשוט בכלל. מצד שני במחשבה שנייה אין מצב, אין מצב שנותת למישהו אחר לעבור את זה במקומי. עם כל הקשיים ויש קשיים, אי אפשר להתעלם מהם, בסדר? בעיקר אחרי העונש לחווה, אבל גם לפני. זה מלווה במה, או נגדיר את זה כמאמץ, בסדר? ועדיין לא הייתי מוותרת על זה, זאת אומרת, מה חובתו בעולמו? למה אני כל כך מסבירה את זה? בגלל שהיום באמת זה מפחיד, חובה? חובה? מכריחים אותי, אז אולי באמת עדיף לא להיות בעולם אם יש לי חובות. שאני צריכה למלא אותם. אבל אין דבר כזה, אין דבר טוב אמיתי שמגיע בלי חובה, בלי מאמץ. אין דבר כזה בעולם. יש דברים נוחים אולי, נעימים שמגיעים בלי מאמץ. נעימים זמניים, אני מדגישה זמניים. בסדר? שלפעמים התוצאה של זה היא שבסוף לא טוב לי. אבל התוצאה של זה לפעמים שגם לא נעים לי בסוף. הנעימות הזאת שהיא זמנית, לפעמים אחר כך לא נעים לי בכלל, וזה לא היה שווה לי. קחו את הקצה, שמים. בסדר? בקצה, אבל יש הרבה דברים שאנחנו כולנו עושים אותם ביום יום. אם אני אוכלת הרבה הוגה, שמאוד נעימה לי ונעימה לי, בסוף לא נעים לי, כי יוצאים לי פצעים, או כי אני יותר שמנה, או כי אני צריכה לקחת אחר כך כדורים ל... לא יודעת מה, להורדת הקולסטרול, בסדר? זה לא נעים. זה לא רק לא טוב, זה לא טוב לי. אבל בסוף זה גם לא נעים לי. ולפעמים אני אוותר על החוסר הנעימות הזאת, כדי שיהיה לי טוב, זה בוודאי. אבל לפעמים אני אוותר על הנעימות הזמנית הזאת כדי שיהיה לי נעים בהמשך. כן? אדם מוכן להתאמץ אפילו על פרנסה, בסדר? יותר כדי שיוכל להיות לו בית יותר גדול. מה זה שווה? זה כן, יהיה לי יותר נעים בבית הגדול ופחות נעים לי, נכון שאני עובד יותר שעות, בסדר? או בלא יודעת מה. אבל מי שמחפש רק את הנעימות, בסדר? אז בסמים, ככה אומרים, שיש רגעים של נעימות מאוד גדולה. מאוד גדולה. אבל לא רק שזה לא טוב לאדם, וזה הורס אחרי זה את הגוף ואת הנפש שלו, כשהוא מתעורר מזה, גם לא נעים לו, לא רק לא טוב לו, לא נעים לו. אז כשהעולם בנוי רק על זכויות, ורק על, אומר פה הרב חפץ, רק על מה נעים לי, ורק על מה נעים לי עכשיו, אז קשה לדבר על חובות. בסדר? בואו נראה שוב. יסוד דרך השם הסלולה בישראל היא מילוי החובה. בסדר? למלות את תכונתה, נוצר אדם על פי גורלו, לא להיות איש או אישה. זאת אומרת, אני, הנשמה שלי היא נשמה של אישה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא. בסדר? והנשמה שלי היא נשמה של מישהי שעושה כך וכך עם החיים שלה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי. בתוך זה יש לי גם מגוון של בחירה מה לעשות, כן? אבל בסופו של דבר יש דברים שמתאימים לי ויש דברים שלא מתאימים לי. גם אם הם נחשבים מאוד גדולים והייתי רוצה להיות כזאת. בסדר? תנו לי להיות אשת עסקים, תוך שנייה הפסדים. בסדר? אני רואה אנשי עסקים מצליחים, זה נראה לי כיף, סבבה, טוב להיות ככה. אני אנסה, אני אפיל את עצמי ואת החיים שסביבי בפח. בסדר? זה לא זה, וגם לא יהיה לי טוב בסוף. למה אני אולי נמשכת לזה? כי אולי זה נעים לרגעית, כי אולי זה נחשב, כי אולי זה, אבל באמת זה לא מתאים לי בסופו של דבר. היינו למלא תפקיד ידוע בהוויה. זאת אומרת, שוב, התכונות נבראו בי על מנת למלא את אותו תפקיד. התפקיד מותאם להוויה, ההוויה מותאמת לתפקיד. והשם שלי כאישה, או כאיש, או לא משנה כמה, דרך אגב, גם השמות שההורים נותנים לילדיהם, הם גם חלק מהגדרת מי הבן אדם. וזה כולל בקרבו את הצד היותר יסודי שבהוויה. עכשיו, אומר לנו פה הרב, ההוויה היא חובה. בסדר? היא חובה. אי אפשר לעלות על הלב, כי זה חלק מהגורל העליון, הוא אומר פה. בסדר? ההוויה הזאת, זה שאני בן אדם, זה שנבראתי דווקא בזמן הזה, זה שאני אישה, מי שאני, עוד תכונות שלי. בסדר? זה ההוויה, זה ככה נבראתי. ואז הוא אומר לנו, הרי דרכי אמורי, בהתחלה של הפסקה הוא אומר, הוא בשמה והיא בשמו, יש בו משום דרכי אמורי. זאת אומרת, דרכי אמורי זה באמת לשנות, שאישה תהיה איש ואיש יהיה אישה. ועוד דברים. ואז פה הוא אומר לנו פה באמצע, דרכי האמורי נוסדו על ההנחה המגושמת שהחיים הם מילוי חפץ. זאת אומרת, מי שבאמת מחפש רק את מילוי החפץ, דרך אגב, היום חפץ, זה כבר נחשב לנו מילה יותר גבוהה מסתם הנאות רגעיות. זה נראה לנו כבר משהו יותר פנימי. אז זה כנראה היה הקצה של לעשות דברים רק על פי מה שבא לי. בסדר? היום נקרא לזה בא לי. באותו רגע. לא מילוי חובה. כיוון שבדרכי האמורי, כבר באתי לעולם, העולם הזה קשה, אבל כבר באתי לעולם, אני כבר פה. אז מה אני אעשה? מה אני אעשה בעולם הזה? נו, מה אתם אומרות לפי דרכי האמורי? מה שבא לי במטרה ל... כמה שיותר נעים, כמה שיותר נוח, כמה שיותר קל, כמה שפחות נזק. אם זה עולם מהרה שעדיף היה לא להיברא אליו, אולי אפילו עדיף גם ללכת ממנו, כן? בקצה. אבל אז בוא ננסה למזער נזקים. אז אתה כבר חי, אז לפחות תהנה. בסדר? תהנה זמנית. ולכן הם עושים את הבלבול הזה. כי בבלבול הזה אולי באמת יהיה לי הנאה רגעית אולי יותר גדולה. את החפצים אפשר להחליף על פי השפעת חפץ יותר מלבב. בסדר? אז אם יש לי פה לדוגמה סלט חסה והוגה, אז יותר מלבב ההוגה. תסכימו איתי, נכון? יותר מלבב ההוגה. מה באמת יותר אולי מתאים לי, יותר יהיה לי טוב איתו, יותר זה, אולי החסה, אבל יותר מלבב ההוגה. לכן הוא אומר את זה פה ככה, אפשר להחליף על פי השפעת חפץ יותר מלבב. דרך אגב, זה גם דברים שמשתנים, ככל שתגיש את זה יותר יפה, ככל שתדבר על זה יותר, תפרסם את זה יותר, נכון או לא? ידוע כל הדברים האלה, שמכניסים פרסומות בסרטים, אנשים מושפעים מהם. בסדר? זה יכול להיות שאפילו מראש, אפילו זה לא מלבב אותי. בגלל שזה נחשב, בגלל שחדירו את זה ראש, בגלל ששמו את זה בעטיפת זהב יפה, אז זה מלבב אותי. כן? אבל לא באמת. חיי משפחה הם חובה. מה זה חובה? חובה שהיא חלק שוב מהוויה שלי, הרצון בלבנות חיי משפחה זה רצון פנימי, עמוק, טוב ונכון. אבל זה דורש. בסדר? זה דורש. זה הדבר הכי שמח שיכול להיות, זה הדבר שהכי משפיע. תדעו לכם, גם מחקרים מראים את זה, שזה אחד מהדברים שהכי משפיעים על יכולת של האדם להתמודדות עם כל מיני דברים בעולם. וזה אחד הדברים הכי חשובים. חקרו אנשים שהגיעו לגיל מאוד מאוד מבוגר, מה הם אומרים לפני הפטירה שלהם. מה הדבר הכי חשוב שהיה להם בחיים, או מה הדבר שהם הכי מצטערים עליו בחיים. ו-99% מהאנשים מדברים על נושא המשפחה. כאלה לא עלינו שפספסו אותו. כאלה שכן בנו אותו, בין אם זה משפחה שהם בונים, בין אם זה משפחה קודמת שלהם, כן? כי אחד הדברים הכי משפיעים. אבל זה דורש, כי אין דבר כזה טוב, גבוה, נכון, אמיתי, שלא דורש מאמץ. אחרת זה לא יהיה טוב. הקדוש ברוך הביא אותנו לעולם שאנחנו נקנה את הטוב בכוחות עצמנו, וכגודל המאמץ, גודל השמחה. חס וחלילה, לא אמרתי שחייבים להיות אלף קשיים בדרך. לפעמים גם יש קשיים, כן? אבל בוא נגיד, בעל מעלמי מנוחות, הכל טוב. עדיין זה דורש מאמץ. לגדל ילדים, לחנך ילדים, לפרנס ילדים. בסדר? אפילו בעולם הכי טוב שיש, בלי כל מיני השפעות סביבתיות, זה דורש מאמץ, נקודה. אפילו בצד הטכני, בסדר, של לקום בלילה, בסדר? הכל זה דורש מאמץ. אבל זה הדבר הגדול. רק שנייה. חיי משפחה מוטבעים על פי מילוי החובה. מכוונים את התפקיד לכל צד. ובתוך חיי המשפחה, יש את תפקיד האיש ויש את תפקיד האישה, שכל אחד על פי מה שהוא נברא ועל פי מה שהוא צריך. מה שאין כן דרכי האמורי. אתרים רק אחרי מילוי הרצון. שוב, היום רצון זה כבר מסמל לנו משהו הרבה יותר עמוק ופנימי, בסדר? אבל זה מה שאמרתי, זה בא לי. ועם מדנת הרצון והרמת הכל, פי החובה, אין להם כל עסק. זאת אומרת, לעדן את הרצון, לרצות את מה שנכון לי וטוב לי. עם זה אין להם עסק, זה לא מעניין אותם. לרצות משהו שהוא ערכי, שהוא מוסרי, שהוא נכון, שהוא טוב, לא, זה לא מעניין אותם. באמת, אכול ושתו כי מחר נמות, בסדר? אנחנו כבר פה, מה לעשות? אז בואו נהנה לפחות, נחגוג כביכול. הם הורים גם להחליף את עצם החיים שלהם, בסדר? ואז אפשר לעשות את כל הבלבולים האפשריים. קיצר, וכל האורחות היותר מלוזות יכולות להיות מתפשטות על פי שילוח רסן מעל החיים. כבר אין רסן לכלום, וכבר הכל אפשרי והכל מותר שאנחנו רואים את זה היום. כבר אין לזה גבולות, זה לא... טוב, רק יחליפו את המין, לא, זה לא נגמר שם, אין לזה רסן. מאין להם תעודה וחובה כי הם חפץ ומילוי שרירות לב. אם הולכים רק על פי הלב, על פי מה שבא, על פי מה שנוח לי הרגע, אין לזה גבולות. תכונת חיים כאלה מתעתקת מנפש לנפש, וקיצר, וזה מתפשט ומדביק עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ושם רשעים מרכב, שבאמת אנחנו צריכים לדאוג שהדברים האלה יעצרו בזה. ואני מגיעה למסילת ישרים, שזה מוכר. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והנה מה שאורנו חכמנו זיכרונם לברכה, הוא שהאדם לא נברא, תשימו לב איך זה, במילים שלנו הפשוטות זה נראה לנו סתירה, שהאדם לא נברא אלה, מה מטרתנו בעולם? להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון היותר גדול מכל העידונים שיכולים להימצא. זה נראה סתירה. הרי דיברנו על חובות, דיברנו על מאמץ, דיברנו לעשות על משהו שאולי כרגע לא פחות נוח לי, פחות מושך, אבל זה מה שיביא לי את הטוב. דיברנו על לא ללכת רק על פי מה שמענג, רק על פי הלב, אלא הלכת בדרכים אחרות, ושזו דרך האמורי, ומזה נוצר כל הבלבולים. ופתאום אומרים לנו פה במסילת ישרים, מה מטרתנו בעולם? להתענג, להנות. אלא שבאמת זה בדיוק נותן לנו את התשובה. שאם חשבנו שבאמת אנחנו צריכים למלא חובות, וללכת על פי הראש ולא רק על פי הלב, וללכת לא על פי הקנאות הזמניות, אלא על פי מה שטוב לי למשך זמן ונכון לי, ולהתאמץ על זה, על פי מה שטוב ולא על פי מה שנוח. בסדר? וזה קצת נראה צולר כזה. בסדר? אנחנו מסכנים. יש את אלה שנהנים מהחיים. יש את אלה שמה לעשות מסכנים. כל החיים שלהם עבודה, כל החיים מאמץ. זה בעצם מה שאמרתי, שזה היה נראה בגלות של ככה מי ששומר תורה ומצוות. הוא מסכן, הוא מפסיד את הנאות החיים. אסור לו, ואסור לו, ואסור לו. איזה מסכנים. ופה במסילת ישרים הוא אומר לנו בדיוק הפוך. האמת שבסוף, לא רק בסוף, בסוף אני מתכוון בסופם של הדברים, אבל לא בסוף בתהליך. זה לא שכל החיים אני אסבול, ובסוף אני יותר יענה בעולם הבא. שגם זה נכון. גם זה נכון, אני מתכוונת לגבי העולם הבא, לא לגבי הסבל. אבל גם פה, תוך כדי כאילו הסבל, אני לא חושב שזה סבל, אבל זה לפעמים מאמץ. ולפעמים זה לא קל, וברגעים מסוימים של המאמץ גם לא תמיד אני נהנית. אבל באמת העונג שלי האמיתי הוא הרבה יותר גבוה גם באותו זמן. עוד פעם תיקחו את הנושא של חייל קרבי, בסדר? שמתאמץ. כל רגע בטירונות שגומרים לו את הצורה, כל רגע הוא נהנה? לא. למה הוא עושה את זה? באידיאל הגדול הוא עושה את זה כי הוא באמת רוצה לתרום לעם ישראל, וכן. התרומה הזאת מרוממת אותו. שם אותו במקומות גבוהים, לא רק ביחד שלנו, בעצמו מה שהוא מרגיש. כמה טוב שהוא מרגיש בחיבור הזה לעם ישראל. ואם הוא גם מאמין וזוכה לזה, אז גם לקדוש ברוך הוא. ולארץ ישראל. וכמה סיפוק והרגשה טובה יש לו עם עצמו, אבל אפילו אם ניקח את הדברים כאילו נמוכים. אחרי שהוא עשה מסע כזה, שהוא התאמץ עליו, והוא לא נהנה לפעמים תוך כדי המסע. כמה סיפוק והתעלות אפילו עצמית, בלי האידיאלים הגדולים. יש לו, כמה הרגשה טובה יש לו עם עצמו, שהנה הוא הגיע להישגים יותר גבוהים, הוא הצליח. הוא מימש את כל הכוחות. מימש כוחות פיזיים אפילו שלו, זה גם הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן בנו. כן? והעונג שלו הרבה יותר גדול מאחד שישב וצפה בו. העונג שלו הרבה יותר גבוה. הרבה יותר גדול, לא רק שזה שבסוף כל הכבוד לו שהוא תרם לעם ישראל. לא רק שאחרי שהוא יסיים את המסלול תהיה לו הרגשה טובה. וגם זה שווה לפעמים. בסדר? כמו אפילו ניקח את זה למקומות היותר גבוהים, כמו שאמרתי, על לידת ילדים. גם אם ההיריון הוא כולו קשה ומפחיד ומסוכן על עצמה. בסוף כשרואים את הילד מגיע לעולם, מרגישים שזה היה שווה את הכל. אבל אפילו לפני כן, אפילו לפני כן ברגעים הקשים והלא נעימים, זה לא נעים להיות עם בחילות, בסדר? בואו לא נספר סיפורים ונצבע את הלא טוב בטוב. זה לא נעים. אבל אפילו אז, בהבנה האמיתית הזאת שמתרקם בתוכי חיים, מתרקמים בתוכי חיים, יש לי עונג. בסדר? עונג זה לא בהכרח הנאה, אבל פה כתוב להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. זאת אומרת, אם מלכתחילה זה נראה סותר, ולפני כן הבנו, טוב, יש חובה לאדם בעולם. אל תלך רק על פי הלב, רק על פי הנאות. תעשה את החובות שלך. ובסוף זה הדבר הנכון והטוב לך. כמו למשל שאתה לא אוכל משהו כי זה לא בריא לך, אתה מפסיד הנאה, או שהפוך, אתה אוכל משהו שהוא לא טעים לך, אבל זה עושה אותך בריא, אז זה שווה עכשיו בשביל אחרי זה, ובעולם צריך להתאמץ, שזה גם נכון. אבל, ולא ללכת רק על פי הנאות, בטח לא הנאות רגיעות. אבל פה המסילת ישרים הפוך, הוא עושה לנו עוד יותר, שגם זה הנאה בפני עצמה, שגם זה תענוג, ואפילו תענוג ברמה הרבה יותר גבוהה. כי התענוג הזה של ליהנות מהטעם הטעים של העוגה, לבין התענוג להרגיש שדאגתי לעצמי לבריאות והתגברתי, זה שמיים בארץ. ואני אגיד יותר מזה. אין לנו עניין, גם התורה עם כל הציווי הזה של מה חובתו בעולמו, מה שאנחנו מנסים להגיע לפה למסקנה כרגע, היא לא סותרת את הנאות בעולם הזה. אלא היא אומרת לנו ליהנות מזה בצורה הנכונה והנעלה. שתביא אותנו גם לטוב וגם להנאה ברמה הרבה יותר גבוהה. נזיר שמתנזר, ויש לזה סיבות למה הוא הגיע גם לנזירותו, לא ניכנס אליהם כרגע. בסוף ימי נזירותו הוא מביא קורבן. למה הוא מביא קורבן? שלא נהנה מהעולמו של הקדוש ברוך הוא. שלא נהנה מהעולם, שמעתם? והוא עשה ציווי גדול. לא נהנה. יש עניין של הנאות החיים, רק ההגדרות, מה זה הנאות החיים? הן כנראה שונות. בסדר? אז זה לא, התורה היא לא תורה של צולרים, מה שנקרא, בסדר? לא. היא לא תורה של חשוכים ומסכנים, שיושבים כל היום כמו איזה מסכנים, ולא נהנים מהחיים, לא. ואנחנו צריכים לתת מקום לכל כוחות החיים שלנו, בשמחה, בגאווה, באושר. בסדר? זה לא אומר שכל שנייה אני מרגישה את האושר הזה, כי בסוף אני בן אדם שחי בעולם הזה, אני לא מלאך. אז יש רגעים שיותר קשים לי, ויש רגעים שאני לא מרגישה את ההנאה הזאת, לא התעליתי מספיק כדי להרגיש את ההנאה הזאת. יש רגעים שאני יותר שקועה במאמץ, ולכן אני פחות מצליחה ליהנות ממנו. בסופו של דבר ההנאה שלי היא פי כמה. והנאה של סיפוק. פעם שמעתי הרצאה מציירת, שגיורת, שהייתה נחשבת אומנית מאוד גדולה במקום שממנו הגיעה כשהיא עוד לא הייתה יהודייה. ואחר כך היא המשיכה והתחילה לצייר ציורי תנ"ך וכל מיני דברים כאלה, בקדושה ובטהרה, היא ציירה לנו את ההזמנה שלנו לחתונה, וביקשתי ממנה את מערת המכפלה, וכשבאתי לראות מה שהיא ציירה, לא כל כך ראיתי את המערה, לא הבנתי מה היא רוצה, אז היא אומרת לי, מה את מתפלה? אמרתי לה, איפה שני האלה? היא אומרת לי, את לא מתביישת? צריכים של מסגד. ציירה את המערה בלי הצריכים של המסגד, אז אתה לא מיד מבין שזו המערה. בכל אופן, לא, אני אומרת עד כמה הקדושה, ענייני הקדושה היו בנשמתה, בטח מערת המכפלה, אבל לא עם מסגד. בכל אופן, הבאתי אותה פעם לאולפנה לתת שיחה על הנושא של אומנות ואמונה, וככה נתנה כל מיני דברים ושאלו אותה כל מיני שאלות, עשינו סימפוזיון עם עוד כמה אומנים. ושני דברים אני רוצה לספר לכם שהיא אמרה. אחד, שאלו אותה איפה התורה מגבילה אותה, את היצירה שלה. עכשיו, מה היינו מצפים שהיא תגיד? כן, יש דברים שעשו, בסדר? אפילו פנים לגמרי, ובטח בענייני צניעות, בסדר? בכלל דיברה על זה, זה לא הזיז לה, היא לא הרגישה שזה ככל שהנפש, הרי הציור, האומנות מבטאת את הנפש. כן, הרב אומר את זה גם בהקדמה לשיר השירים. אז אם הנפש מלאה קודש, זה מה שזה יוציא החוצה, אני לא מרגישה שיגבילו אותי, לא להוציא דברים שם לא קודש, כי אין לי אותם. ואם הנפש מלאה לא עלינו, לא בקודש, זה מה שהנפש תרצה להוציא החוצה. כן, העבודה היא בנפש, לא במה אני מוציאה, לא צריך לאסור. אז היא לא הרגישה את זה. מה היא אמרה? שהתורה מגבילה אותה בגאווה. כי כשאתה מצייר ויצא לך ציור מאוד יפה ואתה מקבל על זה הרבה מחמאות וקונים לך את זה בהרבה כסף, אז הגאווה עולה. היא אמרה, זה המגבלה, זה מה שאני מרגישה שתורה מגבילה אותי, ולמדת אותי כל הזמן לזכור שזה כישרון שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא, נכון, אני פיתחתי אותו וכולי, זה המגבלה שהיא אמרה. אבל דבר השני שהיא אמרה, בסוף היא ביקשה לתת איזשהו נאום סיכום כזה, והיא אמרה שעד שהיא נהייתה יהודיה והתחתנה והביאה ילדים לעולם, הייתה בטוחה שהיצירה שלה, האומנותית, זה הדבר. ואחרי שהיא ילדה ילדים, היא גילתה שיש משהו שהוא הרבה יותר מהיצירה שלה, שהוא היצירה האמיתית, והיא נדמה עד כמה כל דבר שהילד עובר משפיע עליה, והיא מרגישה אותה וחשה אותו, הצלחות שלו, לא עלינו, נפילות שלו, כל מיני דברים כאלה, עד כמה זה היצירה שלה. בכל אופן, אני אומרת אז זה הנאה אמיתית, זה העומק, ונכון, צריך להתאמץ בשבילה. אבל זה הנאה, זה תענוג, להתענג על השם. וזה הדבר, אבל זה, לתענוג הגבוה הזה, אתה מגיע, כשהשאלה שלך היא, מה חובתי בעולמי? וכאישה, יש לי חובות מסוימים בעולם, ואני מותאמת לזה, לכן אני אמלא אותם ביותר קלות וביותר שמחה, ביותר אהבה, ביותר תענוג, והנאה, וסיפוק, ואני אעשה אותם גם כמו שצריך, כי אני מותאמת לזה. ואם אני אנסה להיות גבר, אז אני גם לא כל כך אצליח, יכול שזמנית יהיו לי הצלחות קטנות, כן? וגם לא יהיה לי טוב, ואני גם לא יהנה, שוב, יכול שבדרך יהיו הנאות. דרכי האמורי, כן, הם יוצרים הנאות, כמו שאמרנו קודם, סמים זה יוצר איזושהי הנאה. אבל באמת, הנאות האמיתיות לא זה לא, זה בדיוק הפוך. ומעניין שהרב עומד על זה, על הנקודה הזאת של, גם על הנקודה בשמונה קבצים שאמרנו שזה אחד מהגורמים של חלק גדול מהצרות בעולם. וגם פה בעניין, שעל הנקודה הזאת של מילוי חובה בעולמה, הוא מדבר דווקא על הנושא הזה של גברים ונשים, וגם על זה שזה חלק גדול מהצרות בעולם. שעל להבין מה זה אישה במהות שלה, וממילא לא לרצות להיות משהו אחר. ולהיות מחובר לפנים שלך. כשאתה מחובר לפנים שלך, אז אתה באמת במקום האמיתי. וכמה דברים רעים זה גורם. אז אנחנו נעצור פה, וכמו שאמרתי בהתחלה, אני אגיד שוב, שבאמת למד, מראש לא היינו יכולים להספיק את הכל, אבל בוודאי שאנחנו יכולים להספיק יותר. ולצערי, מטבע הדברים של השנה הזאת, לא הספקנו מספיק, אבל תיקחו את הדברים האלה, תמשיכו עם זה הלאה, אל תעצרו בזה, תמיד תדעו שיש מה עוד בזה, וזהו, תודה רבה על הזכות, בשמחה.